שאני רוצה לעשות היום זה בעצם לעבור על מהלך מהלך דומה למה ש... לעבור דומה למה שעשיתי עד עכשיו ביחד לתקנות דרבנן. בעצם דיונים דומים למה שראינו עד עכשיו בקשר לטעמי מצוות וכתוצאה מזה פרשנות תכליתית ושינוי של פרשנות, כמובן עולה גם בהקשר של מצוות דרבנן או תקנות דרבנן, לא רק בדאורייתא, והשאלה מה קורה שם. רק מזכיר שבקשר לדאורייתא ראינו שכנראה מאחורי כל דין דאורייתא יושב איזשהו נימוק. גם מה שקרוי אצלנו גזירת הכתוב, יש מאחוריו נימוק. יכול להיות שאנחנו לא תמיד יכולים לדעת את זה, ומה שראיתי, מה שהראיתי, הרבה פעמים אנחנו אפילו יכולים לדעת את זה, לא רק שיש שם נימוק, ועדיין זה נקרא גזירת הכתוב מכל מיני סיבות צדדיות. אחר כך דיברנו על זה שאם מאחורי כל דבר יש טעם, אז בעצם מתבקש לעשות פרשנות תכליתית, זאת אומרת לפרש את הפסוק לאור הטעם שלו. נגיד, לא תחבול בגד אלמנה, למה לא? כי אלמנה ענייה, צריך לרחם עליה, אז באלמנה עשירה זה מותר. כשההנחה היא שמאחורי הפסוק יושב איזשהו נימוק, אז אם יש נימוק וזה הנימוק הנכון, אז למה לא לדרוש אותו? דיברתי על זה שלא רק שמאחורי כל פסוק יש נימוק, ולא רק שאנחנו יכולת לדעת אותו, אלא אנחנו אפילו לא צריכים לחשוש שמה אנחנו לא יודעים אותו. לא זאת הסיבה, לפחות לפי הרמב״ם, ונדמה לי שגם ההיגיון אומר ככה, לא זאת הסיבה למה לא דורשים טעם הדקרא. ואז מכן, נשאלתי לזה שלפי הרמב״ם יכול להיות שזאת הנחה שהניסוח של הפסוק הוא ניסוח מדויק. ולכן אם יוצא לנו בפרשנות התכליתית אחרת ממה שיוצא בפרשנות של הפסוק, זה אומר שפספסנו משהו בניתוח התכליתי. כשאנחנו עוברים למישור דרבנן, הדברים לא לגמרי דומים, הם קצת משתנים. כן? השאלות הן אותן שאלות. מאחורי תקנה דרבנן יושבים טעמים. בהקשר הזה נדמה לי שיהיה קשה להתווכח. בקשר לדאורייתא עוד יש כאלה שניסו להעלות טענות, שיש שם איזה שהן הוראות שרירותיות, שאין מאחוריהם נימוקים. אבל תקנות דרבנן לא אמר את זה, חכמים קבעו את זה, כנראה שהיה להם איזושהי סיבה. למה הם קבעו את העניין הזה? לכן פה השלב הראשון נדמה לי שהוא שלב פשוט יותר. די ברור שמאחורי תקנות וגזרות דרבנן יושב איזשהו נימוק.
יש מי שסובר אחרת?
זאת אומרת, זה מתאים. אני לא מכיר, אני לא יודע. יש כאלה שמדברים על טעמים נסתרים, שאנחנו לא יכולים לדעת. כן. על זה אני יודע. על זה אני יודע, כן. לא מכיר מישהו שאומר אחרת, וגם אם כן, אז הוא טועה.
זה כולל תקנות זמניות?
רגע, נגיע, נגיע, נגיע. אז
בעצם תוקף.
הטענה של... אז לכן אני אומר, מאחורי הדברים יש נימוק, ואם יש נימוק אז מתבקש לדרוש טעם הדקרא. והשאלה, מה קורה בהלכות דרבנן? האם שם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא? כמובן, אני משתמש בזה במובן מושאל. הכוונה, אם אנחנו עושים פרשנות תכליתית לתקנות דרבנן. כן, לא יקרא לאור הנר. בשבת, שם היתה, כן, הוא יכול להיות שהוא יתה את האור ויתקן אותו. אז אם הנר גבוה, אז אני לא, אין חשש שאני יתה אותו. אז האם אני יכול לקרוא לאור הנר? זו למשל דוגמה לפרשנות תכליתית. כי הנימוק, למה לא לקרוא לאור הנר? זה שם אני אבוא לתקן את השלהבת. אם זה גבוה ואני לא מגיע לזה, אז אני לא אגיע לתקן את השלהבת. וכיוון שכך, אז מותר לקרוא לאור הנר.
או אם
נשלים שניים, ההבדל ביניהם זה שאת הראשון השולחן ערוך חוסר ואת השני הוא מתיר. אבל באופן עקרוני יש פה גם מקום לדבר על דרישת טעם הדקה. כאן גם נדמה לי שיותר קשה לדבר, כן?
יש שאלה שמפריע ראשוני, זה כל הרעיון של לא תלות. חצי הזמן אומרים את זה, חצי הזמן לא אומרים. לא הבנתי מתי אומרים.
בזה לא עושים לא תלות. בזה לא עושים לא תלות. לפעמים אומרים לא פלוס, אז אני לא אומרים לא פלוס. אוקיי, בדרך כלל זה עובד, אני חושב, מתוך אילוצים. כשאתה רואה גמרות שבהם לכאורה לא שייך הנימוק, ובכל זאת הדין קיים, אתה אומר, אז כנראה לא פלוג חכמים. אבל יש באמת מקומות שבהם פוסקים כותבים לא פלוג, לא בגלל אילוץ, אלא נראה להם שלא נכון לשנות במקום אחר בגלל לא פלוג. זה מתקשר לפה.
הכי מפורסם זה הדלקת נרות ביום טוב.
כן.
בין המגן אברהם והאימא של הדרישה. אם האישה מדליקה לפני הברכה או אחרי.
כן.
זה אחד אברהם אומר שהיא לא צנדקת, לא פלוג.
כן. לא, אז אני אומר, זה באמת אחד מהמקומות שבהם חכמים אומרים לא פלוג, לא בגלל אילוץ. כי יש איזשהו סוגיה שבה רואים שהדין, הטעם לא שייך והדין קיים. טוב, אז כנראה חכמים לא פלוג, שזה קל יחסית. כי חכמים שקבעו את התקנה גם יכולים לקבוע שלא פלוג. זאת אומרת, יש להם את הסמכות לקבוע את הגדרים שלה. אבל כשפוסק עושה זה מדעתו, באמת שאלה גדולה, אני לא רואה למה צריך לקבל את זה, אני לא יודע. טוב, בכל אופן, יכול להיות, יש מקומות שבהם, על זה דיברנו אני חושב, יש מקומות שבהם הפוסק מרגיש שזה יכול להביא לבעיות. ברגע שאנשים יתחילו לשנות, אז הוא מבין שזה יכול להרער קצת את הדין, ואז הוא אומר לא פלוג. הבעיה שגם לכזאת אני לא מסכים, אני לא מסכים כי זה לא בסמכותו. זאת אומרת, זה שהוא חושב שכך צריך לעשות בסדר גמור, אם הוא היה בסנהדרין, אז שיקבע שזאת ההלכה. אבל פוסק לא יכול לקבוע הלכות, פוסק יכול רק ל... בדיוק, לחפש.
החזון איש אומר שאם יש איזה אור שאתה לא יכול להגיע שם, עדיין אסור לקרוא...
שולחן ערוך כותב.
אפילו אם יש משהו מאוד...
שולחן ערוך כותב.
הוא פוסק שאסור לקרוא לו כלום.
כן, כן. לא, אבל זה כבר מופיע בשולחן ערוך, זה עוד קודם, זה יותר כדור, אבל נכון, היא לכי נעמי. לכן, טוב, זאת שאלה ש... אני חושב שפעם דיברנו, אני כבר לא זוכר, שאלה של מדיניות הלכתית. הרבה פוסקים נוהגים לאסור דברים, כי נראה להם שזה יביא לבעיות. אם אתה אומר שזה המשמעות של הגמרא, אני מבין. זה מה שכתוב בגמרא, אני רק מפרש את מה שכתוב בגמרא. אם אתה אומר, לי נראה לאסור, אז מה אם נראה לך? אין לך סמכות, זאת אומרת, הפוסק הוא לא סנהדרין, הפוסק הוא מומחה הלכתי, הוא לא, אין לו סמכות לחוקק, יש לו סמכות לפרש, יש לו, הוא יכול להגיד מה כתוב פה, בתור מומחה הלכתי, הוא לא יכול לחדש חידושים משלו, שזה רעה חולה בעיניי, הרבה פוסקים עושים את זה ואני לא מצליח להבין מה הנימוק לעניין הזה. יש חזוני, שאגב, הזכרת אותו, יש חזוני שכותב את זה, ש... כל תקנה של חכמים לאורך הדורות, הרי כשאנחנו פוסקים שאומרים במקומות מסוימים, טוב, זה כנראה אסור מדרבנן. כן, איסור בורר, לא משנה מה. אז אני אומר, זה לא בורר ממש, לא נכנס להגדרות דורות, אי אפשר להתיר. אז איסור דרבנן. אז איסור דרבנן. כשאיסור דרבנן צריך לשבת בית דין ולגזור. איסור דרבנן, לא נולד כי נראה לך שיש איסור דרבנן. אם היה איזשהו מוסד מוסמך שקבע איסור על הדבר הזה, אז אסור מדרבנן. אבל אם לא, זה שנראה לך, אז מה אם נראה לך? אין לך את הסמכות. אז שם החזון איש מרגיש בעניין הזה, והוא טוען שכל בית דין לאורך הדורות קבע את מה שהוא קבע, הדעת עד הבית דין העתידי. זאת אומרת, שאם הבית דין העתידי יראה שכך ראוי, אז אנחנו כבר גוזרים למפרע, מן איזה צ'ק בלנקו כזה. מה שהם יקבעו, אנחנו נותנים לזה, אנחנו הסנהדרין, נותנים לזה את התוקף וזה יהיה אסור מדרבנן. טוב, תראה. לא יודע איך להתייחס לדברים. זה מסוג האמירות של החזוני שאני לא בטוח שהוא עצמו האמין בהן. טוב, בכל אופן, אז נחזור לענייננו, הנקודה היא שבתקנות דרבנן בעצם אפשר להעלות את אותה שאלה, האם מפרשים אותן פרשנות תכליתית או לא מפרשים פרשנות תכליתית. הדברים האלה חשובים כאשר אנחנו באים לדון בשינוי של תקנות. מה קורה? השתנו הנסיבות, בטל הטעם, או סתם אנחנו לא מסכימים עם התקנה, או שהיא מביאה נזק, או כל מיני דברים מהסוג הזה. האם אנחנו יכולים להגיד, על מקרה כזה לא גזור? או כן, לעשות איזשהו פרשנות תכליתית. אבל כאן צריך להבחין בין שני דברים. כי יש, ואני חושב שלא מספיק הבחנתי גם במשלוש לדאורייתא ביניהם, אבל במשלוש הרבנן זה יותר חד משמעי. כשאנחנו מדברים על דרישת טעם הדקרה, או על פרשנות תכליתית, זה יכול לבוא בשתי צורות. אפשר להגיד שבסיטואציה, נגיד כמו לא תחבול בגד אלמנה. אז לאלמנה עשירה, הסברה של האיסור הזה לא קיימת, ולכן אומר רבי שמעון, באלמנה עשירה אין את האיסור. לא לקחת משכון. זאת פרשנות שלא באה לשנות הלכה. הוא טוען שככה היה מזמן משה רבנו, זאת אומרת, זה לא שעכשיו משהו השתנה, ועכשיו אני עושה פרשנות תכליתית, ואני אומר, בסיטואציה הזאת לא נעצר. אלא מראש, מראש, כי קבעו את האיסור, לא תחבול בגד אלמנה, דיברו רק על אלמנה ענייה, לא על אלמנה עשירה. זה פשוט כלי פרשני, איך לפרש מה כתוב בתורה. זה לא שינוי. שינוי זה כאשר אני אומר, טוב, אבל היום אלמנות זה משהו אחר, ולכן הדין של התורה לא שייך במצב של היום. אפשר היה לקרוא גם בזה פרשנות, כי המצב של היום הוא מצב חדש, ואם המצב הזה היה קיים בזמן משה רבנו, יכול להיות שגם אז הוא היה מתיר, רק הוא לא היה בזמן משה רבנו. ברמה העקרונית, ברמה הלוגית התאורה זו, כי אני עדיין בעצם לא משנה את ההלכה, אלא רק קובע את גדריה. מה שעד עכשיו אולי לא היה רלוונטי, כי זה לא עלה, ועכשיו זה כן עולה. אבל אין, זה לא באמת שינוי מהותי. אבל כאן כבר ראינו שהמצב יותר מסובך. וכאן לזה כן מתייחסים בתור שינוי, ונראה את זה בתקנות היום, נראה את זה יותר. אז לכן אני אומר, צריך להבחין בין שני מצבים. יש מצבים שבהם אנחנו מפרשים את הדין דאורייתא או את התקנה דרבנן מעיקרא. זאת אומרת, אנחנו אומרים, על מקרה כזה לא גזרו. ויש מצבים שאומרים, אני אומר, עד היום היה מקובל שכן, עכשיו התחדש מצב חדש, עכשיו אני עושה פרשנות תכליתית, ואני אומר, להיום זה לא רלוונטי. להיום זה לא רלוונטי. אני אומר עוד פעם, עקרונית זה אותו דבר. כי כיוון שהמצב של היום הוא מצב חדש, אז מה זה משנה אם הוא נולד רק היום? אם הוא היה נולד בזמן המתקנים, הם גם כן היו מתירים במצב הזה. פחות זאת טענתי, אם אני צודק, אז זה מה שקרה שם. אבל העובדה היא שיש איזושהי מין חזקה כזו. כיוון שעד עכשיו זה קרה, אז אנחנו כבר לא נוהגים לא לשנות את זה. אז שני מקלבים שונים ונגיע גם אליהם. אני אתחיל אולי אבל עם הבסיס לדיון, וזה השאלה איך בכלל אפשר לגשת לשינוי של תקנות, או לפרשנות של תקנות, וכתוצאה מזה לשינוי של תקנות. וכבר כאן אתם רואים שפרשנות של תקנות ושינוי של תקנות זה לא אותו דבר שעשיתי עכשיו. פרשנות של תקנות הכוונה לפרש את התקנה, מה היא הייתה מאז ומעולם. שינוי של תקנה זה להגיד, עד עכשיו היה ככה, מעכשיו אני עושה אחרת. למרות שבשני המקרים אני עושה פרשנות תכליתית. בסדר? אז בגמרא,
אתה לא משנה את התקנה.
ברמה עקרונית בשני המצבים אני לא משנה את התקנה, אני מפרש אותה.
התקנה לא רלוונטית למקרה הזה.
נכון, נכון. לכן אני אומר.
לא משנה שום דבר לתקנה.
עקרונית, אמרתי, עקרונית, ברמה הלוגית לא עשיתי שום דבר לתקנה. בפרקטית פוסקים עושים הבדל בין פרשנות מעיקרא לבין פרשנות כתוצאה ממצב שנולד. נראה, זה כבר בגמרא. אז היסוד ליחס לתקנות דרבנן נמצא בסוגיה בביצה, בדף ה', הגמרא אומרת שם, יש כאן ביצה שנולדה ביום טוב, אז הגמרא בדף ה' אומרת, אמר רבא מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך, ביצה מותרת. מדובר על ראש השנה, שני ימים של ראש השנה, שלהם מקבלים עדים אחרי מנחה, רבן יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה הזאת. זאת אומרת, הייתה תקנה לא לקבל עדים אחרי מנחה, כי זה יוצר שיבוש מתי חל הראש חודש, רבן יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה הזאת והחזיר אותה לעיקר הדין, שאפשר לקבל עדים כל היום. ואז מה שקורה, יכול להיות שהמים הם כבר לא יום אחד ארוך, אלא שני ימים שונים. אני לא נכנס כרגע לפרטי הסוגיה, מה שחשוב לי זה ההקשר שנוגע לענייננו. ורב יוסף אמר, אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה. מה היא טעמה? הווה דבר שבמניין, וכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. הדבר שנקבע במניין, הכוונה בבית דין, צריך בית דין להתיר אותו. ברור, למה? כי כל אחד יכול להתיר דברים שנקבעו במניין. ברור שמדובר כאן במצב שהטעם של התקנה כבר לא שייך. כי אם הטעם של התקנה עדיין שייך, וסנהדרין קבע את זה, מה צריך להגיד שצריך סנהדרין אחרת כדי לבטל? זה ברור. מה, אין סמכות לקביעה של סנהדרין? כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. ברור שכל המקומות, כל הדיון פה שאנחנו מדברים עליו, זה כאשר הסנהדרין המאוחרת, או הגורם המאוחר, רוצה לבטל את השתנה משהו, כי בטל הטעם, או משהו כזה. ועל זה אומרים, אבל אם אין לך סנהדרין, אפילו אם בטל הטעם אתה לא יכול לשנות. אוקיי? ואז הגמרא אומרת, וחיתה עם הביצה נמי אימנו עלה, רבן יוחנן בן זכאי ושריוע, כי אימנו העדות, הביצה לא אימנו. זאת אומרת, אחרי זה רוצים לשנות את תקנת רבן יוחנן בן זכאי עצמה. בסדר? בהמשך. ואז עוד פעם הגמרא מניחה, על מה שנמנו אי אפשר לבטל בלי מניין, על מה שלא נמנו אפשר לבטל גם בלי מניין. אבל מה שמעניין בדבר הזה, זה שהגמרא מדברת כאן על דבר שבמניין, וכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, ולכן היא, לכן היא אומרת שאת הביצה, הביצה מותרת. ומה עם העדות? אבל נוכל בן זכאי הרי ביטל את התקנה של העדות. הנקודה היא שרבן יוחנן בן זכאי היה מניין, הוא היה סנהדרין. אז ברור שאפשר לבטל במניין. את הביצה רצו לבטל אמוראי בבל. אמוראי בבל אומר, זה לא שייך כבר, אז אפשר לבטל את האיסור של הביצה. זה לא. צריך מניין אחר להתירו. דבר שנקבע בסנהדרין, צריך סנהדרין אחרת כדי לבטל אותו.
זה לא אוטומטי, רבן יוחנן ביטל את ה...
אז זה הוויכוח בין אביי לרבא שם, שאלה אם הביצה תלויה בעדות או לא תלויה בעדות. אז כמובן הטעם הוא, זה קשור מאוד לענייננו, כי הטעם של הביצה זה העדות. בגלל שמקבלים עדות כל היום, אז מילא אין, אין, אין סיבה לחשוש, ושני הימים הם כבר לא יום אחד ארוך, ואז הדין של הביצה משתנה. אבל צריך ביטול מפורש, למרות שהטעם משתנה.
אם המציאות השתנתה, זה לא ביטול של הטעם. אתה לא משנה שום דבר.
זה משארת קודם, אז אמרתי נכון, אבל לכן אמרתי לך שכבר בגמרא רואים לא ככה. זאת אומרת, גם אם המציאות השתנתה, אם עד עכשיו נהגו לא כך, זה נתפס כשינוי. למרות שברמה הלוגית אתה צודק, זה לא שינוי. ברמה הלוגית זה רק פרשנות תכלית, לא שינוי. אני עוד אעיר.
זה לא פרשנות תכליתית. זה כלום, זה שני דברים.
הוא תכליתית, הטעם של התקנה היה זה וזה. היום הטעם לא שייך, לכן אין מה ליישם את התקנה היום. זה מה שנקרא פרשנות תכליתית. פרשנות לאור התכלית, לאור הטעם של הדין.
מי שרבו רוצחים בתנאים
והרופא,
זה פרשנות תכליתית?
לא, זה ביטול דרבנן, זה לא קשור. שרבו הרצחנים זה לא פרשנות תכליתית ולא כלום. פשוט חכמים תקנו תקנה דרבנן שלא דנים דיני נפשות. או לא עושים עגלה ערופה.
הסיבה שהם ביטלו זה פרשנות. המציאות השתנתה.
זה לא פרשנות, זה תקנה. עוד פעם אני אומר, חכמים יכולים לבטל דין תורה בגלל תקנה משיקולים שלהם. זה לא פרשנות לדין תורה. הם מתקנים תקנה שדין התורה יותר לא יוקוים. שלא תוקעים בשופע בראש שנה שחל בשבת. מדין תורה צריך לתקוע גם בראש שנה שחל בשבת. למה חכמים מבטלים את זה?
אני לא אומר שהם כבר. אני אומר, כשהם אמרו מי שרבו הרוצחים, זאת אומרת שיש לנו את הסיבה שהמציאות השתנתה.
ברור, אבל זה לא הסיבה לטעם של התורה. הם לא עושים פרשנות תכליתית לדין של התורה.
אני מסכים, זה לא הטעם של התורה. ולכן הם לא מבטלים שום דבר, הם לא עושים כלום.
בהפך, לכן הם כן מבטלים. אם זה הפרשנות לתורה, אז הם לא מבטלים כלום, כי התורה עצמה אמרה שכשמתרבים הרצחנים, אז לא צריך להביא עגלה ערופה. והחכמים לא עשו פרשנות תכליתית, הם ביטלו את דין תורה. הפוך. זה הסוגיה בביצה. ואז הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, אמר רבי יוסף מנה אמינא לה, איפה אנחנו יודעים שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו? אז רש"י מסביר שמה, בכל דבר נאסר במניין צריך מניין אחר להתירו, ואפילו אירה דבר שאתה יכול להורות בו יותר. רש"י כאן מסביר, כל הדיון הוא רק בשאלה האם השתנתה המציאות, האם יש עילה לשנות את העניין. במקום שאין עילה, אין מה לדבר. אז אי אפשר להתיר אותו עד שיתירו בפירוש בקיבוץ חכמים. אז הגמרא מביאה לך אמור להם שובו לכם לאוהליכם, ואומר במשוך היובל הם יעלו בהר וכו'. מה זאת אומרת שובו לכם לאוהליכם? הקדוש ברוך הוא אומר אל תקרבו אלישע, משה רבינו אומר אל תקרבו אלישע, ואז הוא אומר להם שובו לכם לאוהליכם. למה צריך להגיד להם שובו? גמרנו, נגמרה מתן תורה, עכשיו אתם יכולים לחזור לאוהליכם. אם הוא קבע שיש איסור, אז עכשיו הוא עצמו צריך להתיר את האיסור ולהגיד להם שובו לכם לאוהליכם. אז רואים שהדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, מביאים מניין של כרם רווי ועוד דוגמאות. בכל מקרה זה המקור לעניין של דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו.
זה דין תורה ש...
מה?
זה דין תורה.
זה דין תורה שעוסק בדיני דרבנן, כן. אותה שאלה לגבי ספק דיברנו פעם. יש מחלוקת ראשונים, האם ספק דאורייתא לחומרה זה מדרבנן או מדאורייתא? כן, זה הרמב״ם והרשב"א. ואני אמרתי פעם שאני תהיתי, האם הדין שספק דרבנן לכולה, אולי הוא דאורייתא. הפוך. יכול שהוא דאורייתא. למה לא? התורה יכולה לקבוע את הגדרים של איסורי דרבנן. טוב, בכל אופן, הגמרא אז מביאה, כן, ממשוך היובל הם יעלו בהר, הכוונה, הרי אסרו על בעלי חיים אפילו לעלות להר בזמן מתן תורה, למשוך היובל הם יעלו בהר. זאת אומרת, משלב זה ועלה הם יכולים לחזור ולעלות בהר. עוד פעם, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. חייבים סיבה. בית דין לא יעשה את זה בלי סיבה, רק בית דין יכול לעשות את זה. אני מניח שאם בית דין יעשה את זה, אז הוא יעשה את זה עם סיבה. יותר מה שרשי אומר לפחות, אני חושב שזה פשט הגמרא. הגמרא מדברת רק במצב שיש סיבה. במצב שבו יש סיבה לשנות, עדיין אומרת הגמרא, לא כל אדם יוכל לשנות. במצב שאין סיבה לשנות, אז אין שאלה שכל אדם לא יכול לשנות. בית דין יכול לחלוק על בית דין. כי הוא חולק על הכל מהם. כן, הוא יכול. עוד מעט נראה.
יש פה פשוט עושה צדדים, הפשע הצר. זאת אומרת, במקרה הזה, ביצוע הרחבה. יכול להיות מנה אחר להתירו, ופה זה אותו פי שהצר.
כן, אבל מבחינתנו הסנהדרין העתידית זה אותו סנהדרין שהייתה בעבר, זה לא משנה. זה הסנהדרין, זה המוסד. המוסד זה שהיא עשה את זה. אגב, יש רש"י מעניין בבא מציע, ודב צדיק וב, שם מדובר על מעילה בנכסי מילוג. אז ברש"י שם כתוב, לא משנה שם איזו הסתבכות, מי המועל, לא ברור מי המועל בעצם. ואז הגמרא, כן, כי תקנו את הנכסים לבעל, ואם האישה מקדישה אותם, והבעל משתמש בהם, אז עכשיו מי המועל פה? הרי חכמים נתנו לו את הרשות לעשות את זה. אז רש"י, אז הגמרא אומרת, מה נימול? בית דין נימול? אז הבית דין נימל? אז רש"י אומר שם, מה זאת אומרת בית דין? הרי בית דין שתקנו את נכסי המילוג לבעל כבר מתו מזמן. אבל כן, בית דין של הדור הזה, אם עלו, לא בית דין שתיקן. בית דין של הדור הזה, מה הכוונה? נראה, זה בדיוק הנקודה הזאת, בדיוק, הבית דין של הדור הזה זה אותו מוסד כמו הבית דין שתיקן. מבחינתנו הבית דין זה מוסד על זמני. זאת אומרת, הבית דין זה מוסד אחד. זה לא, ולכן הבית דין של הדור הזה הוא זה שימעל. כי הוא המוציא לפועל של התקנות הקדומות, של הבית דין הקודם.
זה אחד המוסד של
ירידת התורות.
מה איתו?
ולכן מה?
הבית דין יותר חלש.
אז איך יכול להיות שיהיה בית דין מאוחר שהוא יותר, עוד רגע אני אעיר על זה. אני חושב שפעם הערתי על העניין הזה, עוד רגע אני אעיר על זה. בכל אופן, אז זה מצד אחד של הפגיעה בביצה. מצד שני, בגמרא, במשנה בעדויות, בפרק ראשון, כתוב, ולמה, כן, משנה מפורסמת, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובין? הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין. שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. היה גדול ממנו בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל דבריו, עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין.
מי קובע את הגדלות?
הם יקבעו. הבית דין המשנה. ברור, אין מוצא אחר. מי ישפוט את בג"ץ? האינסטנציה הגבוהה ביותר תמיד שופטת את עצמה. זה כלל, אי אפשר לברוח מזה. אז הגמרא במסכת עבודה זרה מביאה את העניין הזה לגבי תקנת י"ח דבר ועוד כל מיני דברים ששינו שם, גבינת גויים ושמן וכל מיני דברים כאלה, והיא מביאה את העניין הזה שצריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. והראשונים מתלבטים מה היחס בין שתי הסוגיות. בסוגיה בביצה הכלל הוא שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, ולא מוזכר סייג שצריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. בסוגיה בעבודה זרה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אז מה היחס ביניהם? אז כמה ראשונים כותבים, יש ריטווה ומאירי, ריטווה בשיטה מקובסת בביצה. אז הוא אומר, ואם תאמר מה חמשמה, דאילו היא ביצה ושריה. והקיימלן שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אז הוא אומר, ויש לומר, דשני יחש שבטל הטעם, ושורת הדין שהתבטל מאליו, אלא שהצריך הכתוב היתר בית דין, ולפיכך בכל בית דין חשוב סגי, ואף על פי שאין גדול כראשון, שאין זה חשוב ביטול. זה בדיוק ההערה שלך מקודם. הריטב"א אומר, אנחנו מדברים בביתה, מדברים בסיטואציה שהטעם בטל. המציאות השתנתה והטעם בטל. וראינו את זה בסוגיה שבפירוש מדובר שם מטב כזה. כן, נגמר מתן תורה, מה יש להתרחק מהאישה, או הצון והבקר, אל יראו אל מול ההר. גמרנו, זה כבר לא שייך. אבל עדיין צריך היתר של בית דין אחר. אומר הריטב"א, זה רק במצבים שבהם בטל הטעם. במצבים שבהם בטל הטעם, בעצם, אתה לא באמת משנה את ההלכה. אתה מפרש את ההלכה, ואתה אומר שהיום היא לא שייכת. אלא מה? צריך היתר של בית דין, שלא כל אחד יעשה דין לעצמו. צריך היתר של בית דין. אז לכן קבעו שדבר של מניין צריך מניין אחר להתירו, אבל הוא לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. למה? כי הוא לא בא לחלוק על הבית דין הקודם. אם הוא בא לחלוק על הבית דין הקודם, הוא צריך להיות גדול ממנו. אבל כאן הוא רק מפרש את דברי הבית דין הקודם. אז לכן לא, ואותו דבר אומר, מאירי, כמה ראשונים אומרים את זה. אבל ברמב״ם, ברמב״ם כתוב לא כך, הרמב״ם כותב בהלכות ממרים, בפרק שני, בהלכה כתוב כך, בית דין גדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורך. אז כל בית דין בכל דור יכול לחלוק על בית דין קודם. אין פה...
זה בדורייתא, זה לא תקנות.
תלך נראה. כל בית דין בכל דור יכול לחלוק על בית דין קודם, לא תרב גדול בחומה ומינה, הוא לא מזכיר את זה פה. הלכה ב', בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה, והניגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר וביקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, מניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל את דבריו, אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו. אין האחרונים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. שומר, ואיך יהיו גדולים מהם במניין? הרי כל בית דין הגדול זה 71. אז איך יכול להיות שיהיה בית דין שיותר גדול במניין? אז הוא אומר, זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר ואמרו בית דין הגדול, שאמרו בית דין הגדול ולא חלקו בו. זאת אומרת, צריך לצרף את חכמי הדור אל הסנהדרין, וזה מה שקובע בעצם את הגדלות במניין. מעניין, כי בדרך כלל הדורות, הרי אנחנו מתרבים עם הדורות, אז יש יתרון מובנה לבית דין המאוחר, הוא יהיה גדול במניין, ויש יתרון לבית דין המוקדם, הוא גדול בחוכמה. אז לכן לקיים את שתי הדרישות האלה, בדרך כלל זה יהיה יותר קשה, ועוד מעט אני אגיע לעניין הזה של ירידת הדורות. בכל מקרה, איך הרמב״ם לומד את היחס בין הסוגיה בביתה ובעבודה זרה? לא כמו המאירי והריטב"א. הרמב״ם עושה את החילוק בין דאורייתא לדרבנן, לא בין מצב שבטל הטעם ולא בטל הטעם. המאירי והריטב"א עושים חילוק בין מצב שבטל הטעם, שאז כל בית דין יכול לעשות את זה, ולא בטל הטעם של בית דין גדול בחומה ומניין. הרמב״ם אומר, אין הבדל בין אם בטל הטעם ולא בטל הטעם. זה לא משנה בכלל. בדאורייתא, כל בית דין יכול לבטל דברי בית דין קודם, גם אם הוא לא גדול בחומה ומניין, בין אם בטל הטעם ובין אם לא, ובדרבנן צריך להיות בית דין גדול בחומה ומניין, גם אם בטל הטעם. זאת אומרת, אין הבדל בין אם הטעם בטל או לא בטל, וזה החילוק שלו בין הסוגיות. הסוגיה בעבודה זרה באמת עוסקת בהלכות דרבנן, ולכן זה עומד במבחן החלוקה הזאת.
מחמיר יותר?
מחמיר ומקל. כן, בדיוק. אי אפשר להגדיר פה חומרה וכול, אז זה לשני הכיוונים. חילוק שונה.
איך מודע לתקנה של השמן? זה לא
התקבל על המחל. בסדר, זה עוד פרשייה שצריך להתקבל. אני לא נכנס לכל פרטי הסוגיה הזאת. לא, אני לא נכנס. יש עוד הגדרות. זאת אומרת, גם פשט, וצריך להיות פשט ובטל ופשט. יש שם כל הסוגיה של הגמרא. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים האלה. העניין הזה של הרמב״ם הוא שהוא מחלק בין אם בטל או לא בטל הטעם. באמת צריך להבין מה עומד בבסיס העניין.
שהוא לא מחלק
בין בטל הטעם ולא בטל הטעם. צריך להבין מה הפשר העניין. הרי התפיסה של הריטב"א והמאיר היא מאוד מובנת. במקום שאתה בא לחלוק על הבית דין הקודם, אז אתה צריך להיות יותר גדול ממנו. במקום שאתה רק מפרש את מה שאומר הבית דין הקודם, למה תהיה יותר גדול ממנו? אתה הגדול בדור הזה. בדור הזה אתה זה שמוסמך לפרש את מה שהם אמרו. אין בעיה, תפרש, תעשה מה שאתה מבין. אז לכן החילוק שלהם הוא חילוק מאוד הגיוני. למה לפי הרמב״ם אין הבדל בין אם בטל או לא בטל הטעם? נראה שאצל הרמב״ם זה מדבר באמת על מושג של סמכות פורמלית. מבחינת הרמב״ם יש הבדל במישור הפורמלי בין הלכות דרבנן להלכות דאורייתא. אני חושב שעדיין זה שייך קצת לסברה של הריטב"א והמאירי, נדמה לי. כי מה שהרמב״ם בעצם אומר זה כך. כאשר אנחנו מתווכחים על פירוש של דין תורה עם הבית דין הקודם, הבית דין הקודם פירש כך ואנחנו מפרשים אחרת. מבוא עכשיו בית דין ויגיד יש רק 5 אבות מלאכה בשבת, לא 39. בסדר? אז הוא יכול, לפי הרמב״ם. ולא צריך גדול בחומה ומניין. למה לא? כי הוא לא מתווכח עם הבית דין, עם סמכותו של הבית דין הקודם. הוא פשוט מפרש אחרת את הפסוק. האיסור לעשות מלאכה בשבת הוא איסור שיסודו בפסוק, לא בבית דין. בית דין רק צריך לפרש לי מה הפסוק אומר כשהוא אוסר על את איסור מלאכה. לגבי פרשנות התורה, הבית דין המוסמך זה הבית דין שבימי. ואם הבית דין שבימי מפרש את התורה כך, אז מבחינתי זה מה שהתורה אומרת. אבל הבית דין הזה לא חולק על הבית דין הקודם, על, על, על דבר שיוצא מסמכותו של בית דין הקודם. הוא חולק עליו בפרשנות התורה. אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו עושים זה מכוח הציווי של התורה, לא מכוח הבית דין. השאלה רק מה התורה אומרת. אז הבית דין של היום יפתח בדורו כשמואל בדורו. הבית דין של היום הוא זה שאמור לפרש לנו את התורה. בתקנות דרבנן, זה ההבדל בין, דיברנו על זה שדרבנן, ההבדל בין דרבנן לבין דאורייתא זה שדרבנן זה חקיקה ודאורייתא זה פרשנות. ולכן בדרבנן, כשבית דין קובע משהו, אנחנו עושים את זה לא כי זה פירוש לתורה, הם לא פרשו שום דבר בתורה. הם קבעו דין חדש. את הדין הזה אנחנו עושים בגלל סמכותו של הבית דין שקבע את זה. אז כשאתה בא לחלוק על הלכה דרבנן, אתה בעצם בא לחלוק על סמכותו של הבית דין הקודם. אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובניין. זה לא מחלוקת על איך לפרש את התורה, אבל בעצם אנחנו לא יוצאים נגד מה שקבע בית דין הקודם, אנחנו יוצאים נגד מה שהוא פרש. אבל מה שאנחנו עושים זה מה שהתורה אמרה. ולמיטב הבנתנו, זה מה שהתורה אומרת, אז זה מה שאנחנו עושים. אבל שם, מה אכפת לי מיטב הבנתך? הרי הבית דין הקודם אמר שצריך לעשות ככה. מה אכפת לי של מיטב הבנתך לא צריך לעשות את זה? אתה בא לחלוק עליהם, אתה לא יכול לחלוק עליהם. פה ההבדל בין הרמב״ם לבין הריטב"א והמאירי. הרמב״ם טוען שגם אם בטל הטעם, עדיין כיוון שאתה יוצא נגד סמכותו של הבית דין הקודם, זה עדיין נקרא לחלוק עליו, אתה צריך להיות גדול בחוכמה ומניין. הריטב"א והמאירי באמת אומרים שלא, אני בסך הכל מפרש את דבריהם, אני לא חולק עליהם. אז אני אומר, יש גם ברמב״ם משהו מהסברה של הריטב"א והמאירי. החילוק שלו בין דאורייתא לבין דרבנן, גם הוא בעצם מבוסס על השאלה הזאת, האם אתה יוצא נגד בית דין הקודם או לא. נכון שפה היה מקום להגיד כמו המאירי והריטב"א, שזה רק במקום שהטעם עדיין קיים. אבל זה הרבה אומר שלא. זה כבר כן העניין הפורמל.
אם אני יכול לפרש את הדין מדאורייתא, שזה מהקדוש ברוך הוא, אז הלכת כמה וכמה.
לא, הרבה אומר שלא. ועל זה, אני חושב שדיברנו פעם, ואני אביא עוד מעט לקל וחומר דומה שהרמב״ם עושה, אבל על זה הערתי פעם, לא, זה לא קל וחומר, זה מה שהרמב״ם אומר. אז בדרך כלל התפיסה היא, למה זה לא קל וחומר? כי לפעמים חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. לפעמים חכמים מחמירים יותר בדרבנן כדי לחזק את זה, כשאנשים לא יחשבו שזה דין קל. אבל אני חושב שפה זה יותר מזה. פה זו סברה מהותית, לא בגלל איזה רצון לחזק את הדין דרב. זה, אז למה שאני אקיים את מה שהבית דין הקודם אמר נגד מה שהתורה אומרת? הרי לדעתי מה שהתורה אומרת זה משהו אחר.
אבל למה אני לא יכול לפרש את הדרבנן?
לא, אז אני אומר, אז קודם כל, זה
המיוריבריטו.
לא נחוקק, אבל לפרש. אז אני אומר, זה המיוריבריטו שבאמת אומרים, שאם אתה מפרש את הדרבנן הקודם, אז אין בעיה. הרמב״ם טוען שבכל מקרה, אולי זה לא פלום, בכל מקרה שאתה יוצא נגד דברים שיסודם בסמכות הבית דין הקודם, לא שהוא פרש, אלא שהוא חוקק, אתה בעצם יוצא נגד סמכותו. אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובניין, אפילו אם אתה עם בטל. וכאן זה כנראה נכנס ללא פלוג, אבל הסברה בין דרבנן לדאורייתא עדיין היא מאוד דומה לסברה של הריטב"א והמאירי.
אגב,
תחדש לנו
דרבנן, חייבים להיות
קשורה
למשהו של דאורייתא?
לא.
גדר
ממשהו. לא. נכון? לא. לא, תקנה זה לא גדר. מה, אם אתה... סייג או גזרה, כמו חנוכה ופורים, זה לא גדר לכלום, הם חכמים, קבעו לעשות כך וכך. מטילת ידיים. טוב, בכל אופן, הרייבד פה מאיר על ההלכה, אמר אברהם, איתור שוקי ירושלים בפירות קשי עלי, שהראשונים תקנו, ורבן יוחנן בן זכאי ביטלה אחר החורבן, מפני שנתבטל הטעם לראשונים, ולא היה גדול כראשונים. זה הידעת הדורות, עכשיו אני מגיע. הרבה אומר פה דבר נהדר. הוא אומר, הרייבד אומר, הרי רבן יוחנן בן זכאי ביטל את תקנת איתור שוקי ירושלים בפירות. הוא לא עלו לרגל, אז לא הביאו ביקורים.
לא עוזתי?
מה? כן, היה תקנה לאתר את שוקי ירושלים בפירות, והוא ביטל את זה. מה מביאה על זה? בביטל. לא, התחלתי. מה רואה את זה כהלכה? כן, המשנה בביקורים מדברת על כל השופרות, זה כנראה הלכות, זה לא סתם מנהגים שנהגו את זה. בכל מקרה, אז הרייבד אומר, איך רבן יוחנן בן זכאי ביטל את זה? רואים, הרייבד טוען שהרייבד הוא הולך כמו... הוא טוען שהוא הולך כמו המאירי והריטב"א. זאת אומרת, הוא אומר שבמקום שבטל הטעם, אז לא צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ומניין. עדיין צריך מניין. בכל מקרה, צריך אישור של בית דין, אבל לא צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ומניין. הוא אומר, איתור שוקי ירושלים בפירות, זה הראיה. כי בגלל שבטל הטעם, רבן יוחנן בן זכאי ביטל אותו. אז רואים שאפשר, כשבטל הטעם, יכול בית דין מאוחר לבטל. על פניו זה ממש משונה, הרמב״ם גם מסכים שיכול לבטל, אם הוא גדול בחוכמה ובניין.
נכון.
אז רבן יוחנן בן זכאי ביטל, כי הוא היה גדול בחוכמה ובניין. הרייבד מניח שרבן יוחנן בן זכאי לא היה גדול. למה לא?
אז זהו, מה שמתבקש להגיד זה ירידת הדורות, כיוון שהוא היה מאוחר, אז יוצא שהוא כנראה היה יותר קטן, ולכן הוא לא יכול לבטל. אבל לפי הרייבד יוצא שזה ההלכה הזאת היא עוד מתה. כי איך יכול להיות מצב שבית דין מאוחר יוכל לבטל דברי בית דין מוקדם? הרי בהגדרה, ברגע שהוא מאוחר, הוא יותר קטן. אז איך יכול להיות שכאשר הבית דין גדול בחוכמה ובמניין, הוא יכול לבטל את דברי בית דין הקודם? זה פשוט לא יקרה. כי ברגע שהוא מאוחר, ההנחה היא שהוא קטן בחוכמה ובמניין. קטן בחוכמה. ממילא הוא לא יכול לבטל. אז זאת עוד מתה, ההלכה הזאת, לפי הרייבד. אז האמת שהכסף משנה כבר מרגיש בזה, הוא אומר שכנראה הרייבד מסתמך, הרמב"ם יכול בהחלט לענות את זה. אבל הרייבד כנראה לא אומר אמירה כללית. אמירה כללית כזאת זה אבסורד. זה מרוקן את ההלכה מתוכן. אלא הרייבד טוען שרבן יוחנן בן זכאי ספציפית לא היה גדול כמו הראשונים. גדול שבכולם, קטן שבכולם.
עקרונית יכול להיות.
ויונתן בן עוזיאל גדול שבכולם, רבן יוחנן בן זכאי קטן שבכולם, מתלמידי הלל וזקן.
יפתח בדור כשמו בדור, מי היה ראשון?
מה?
יפתח בדור כשמו בדור, מי היה ראשון?
שמואל.
יפתח.
יפתח, נו.
אבל אומרים שכשמו בדור.
אוקיי, אז בכל אופן, לכן כנראה שהרייבד מסתמך ספציפית על רבן יוחנן בן זכאי, ויש הגמרא אומרת שהוא היה קטן שבתלמידי הלל, ורבי יונתן בן עוזיאל היה גדול שבתלמידי הלל, עדיין למה זה משנה? מה זה אומר שהוא היה, שכל הדור הקודם בעיניו היו תלמידי הלל, אז אם רבן יוחנן בן זכאי היה הקטן שבכולם, אז לא משנה מי ישב בסנהדרין, רבן יוחנן בן זכאי היה יותר קטן. טוב, לא יודע, הרמב"ם כנראה יגידו ככה. בכל מקרה, אז זה היה הערה לירידת הדורות. כמובן, המסקנה המתבקשת היא שלא בהכרח יש ירידת הדורות. אם הייתה ירידת הדורות בהגדרה, אז זה אומר שההלכה הזאת הייתה הלכה מתה. ההלכה הזאת מוכיחה שאין ירידת הדורות בהכרח. יכול להיות שיש, לפעמים יש, לפעמים אין, אבל אין איזה כלל כזה שאומר שכל מי שמאוחר תמיד הוא יותר קטן.
שיבטנו את הכל הזה.
זאת שאלה מעניינת. הרב קוק במבוכי הדור, הוא מדבר על זה. הזכרתי, אני חושב, את העניין הזה. השאלה אם בית דין יכול לבטל את הכלל שלא דורשים טעם הדקרא, או לבטל את דיני הביטול. שצריך להיות בית דין גדול בחוכמה ומניין, זה גם דין. עכשיו איך מבטלים אותו עצמו?
השאלה אם זה מדאורייתא, או זה בא מאיפה בא הכוח?
בפשטות זה נראה דאורייתא. הגמרא לא מביאה את זה כאיזושהי תקנה, שוב להליכם, או כל הדיונים על הביטול תקנות, כמו שהערת קודם, זה דיני דאורייתא, איך מבטלים תקנות. ככה נראה לפחות.
ככל אשר ירוחם.
מה? ככל אשר ירוחם. כן, אבל שאלה היא איך אתה יכול לבטל, או מי הוא זה שצריך להורות לך. טוב, בכל אופן, אז זאת המסגרת לדיון. עכשיו, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכאשר בטל הטעם של התקנה, אבל לפחות, אנחנו לא יכולים לבטל את התקנה, אלא אם כן בדין גדול בחוכמה ובמניין, אבל גם לפי הרייבד צריך בית דין. לא צריך שיהיה גדול בחוכמה ובמניין, אבל צריך בית דין. זאת אומרת, בקיצור, הפרשנות התכליתית זה לא עניין טריוויאלי, זה דורש סמכות. גם הרמב״ם וגם הרייבד מסכימים על זה. איזה סמכות? זה דיון אחר. מה שבעצמו חידוש. כי בפשטות פרשנות תכליתית זה לא, אין בזה שום חידוש. אני לא יוצא נגד אף אחד מקודם. אני פשוט מפרש מה הוא אומר, מה הבעיה. אני באמת חושב במקום שבו אנחנו מפרשים את דברי הבית דין הקודם מעיקרה, אני לא חושב שמישהו יתווכח על זה שאפשר. אנחנו עושים את זה הרבה. במקום שבו מתעורר סיטואציה חדשה, מה שהקדמתי בתחילת השיעור, מתעורר סיטואציה חדשה, שלגביה אנחנו חושבים שהתקנה או הגזירה הקודמת לא רלוונטית, למרות שזה עדיין רק פרשנות תכליתית. אמרו שהגוזרים לא התכוונו למצב מציאותי מסוג כזה. אבל כיוון שעד עכשיו זה לא היה ככה, ועכשיו נולד מצב חדש, כאן כנראה ההלכה דורשת איזושהי סמכות פורמלית, ובמובן הזה לא דרשינן טעם הדקרא גם בתקנות. אז גם בתקנות אנחנו לא הולכים אחרי הטעם, ובאמת יש פה מאוד מעניין, הבאתי את דברי התוספות ראש בבא מציע בדף צדי, שאומר שבמקום פורס כן דורשים טעם הדקרא. שזה ברור שזה הטעם, כאילו שלא, איך קובעים? אתה יש את המחליט. יש בתשובת הראש בכלל ב' בסימן ח' הוא אומר דבר דומה על תקנות דרבנן. הוא אומר דלא שייך לדמותו לדבר שנאסר במניין ואין לו היתר אלא על ידי בית דין הגדול ממנו בחוכמה ומניין, וכיוון שטעם האיסור ידוע, אם נתבטל הטעם בטל האיסור ממילא. בדיוק מה שאומר התוספות ראש בבנדיק, אומר תשובת על דרורייתא, הדרישה תמה דקבי דאורייתא, אומר בתשובת הראש על תקנות דרבנן. מקום שהטעם הוא ברור, אז כן, אז אין בעיה. עכשיו, זה כמובן פתח להמון דברים. כי מה זאת אומרת, פה הטעם הוא לא ברור, איתור שוקי ירושלים בפירות, המקדש חרב, זאת אומרת, מה הבעיה? זה עסק לא לגמרי מובן מה שהראש כותב כאן. יש המקרים שמופיעים בגמרא, בפשטות הם מקרים שהטעם בהם לגמרי ברור. אחרי שנגמר מעמד הר סיני, מה הייתה אהבה אמינה שימשיכו להתרחק מנשותיהם? אחרי גם נגמר המעמד, זהו. לא, עדיין צריך שהקדוש ברוך הוא יורה. יכול להיות שמה שמתכוון לומר, צריך בית דין, אבל לא צריך שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אולי. אבל פה הוא מדבר על זה על דבר שבמניין. לא, הוא לא מדבר על גדלות בחוכמה ובמניין. אז אני לא בדיוק יודע, אבל זה מה שאומר התוספות ראש. ואני אביא את זה אולי איזושהי דוגמה. אני אגיע לגאון הזה. רק דוגמה אני אביא. יש הגמרא במסכת שבת מדברת על לא יקרא לאור הנר. במשנה כתוב. בברייתא מופיע טעם. לא יקרא לאור הנר שם היתה. יש שם תתתה את הלהבה, אתה תתקן אותה. עכשיו, רבי ישמעאל הרי עמד, קרא לאור הנר, עמד להטות או ממש איתה, יש בגרסאות שונות, ואז הוא אמר כמה גדלו דברי חבריי. שאסור היה לי לעבור על דברי חבריי, כי באמת, או שכמעט עברתי או שממש עברתי, אז על זה ראיתי ששואלים כמה אחרונים, ומעיקר מייקה סבר, אסרו את זה, מה משנה אם אליך זה לא יגיע. פרשנות תכליתית יש פה בעצם, נכון? זה בעצם מה שהוא עושה. אבל אין, אני אקרא ולא אתה. אז אין בעיה, לגבי אין שום בעיה. אני אקרא ולא אתה. אז לכן הוא קרא, בסוף התברר שהוא טעה. הטעה בערכת המציאות. זאת אומרת, הוא כן יכול היה להטות. ונגיד שהוא לא טעה בערכת המציאות. ברגע שאסרו לקרוא, אסרו לקרוא. מה זה קשור לטעם עכשיו? אז ראיתי שיש מחזות קשות, תירוצים על קושיות של רבי עקיבא איגר שנשאר בצריך עיון. אז הוא רוצה לטעון שלאדם גדול מותר לעשות שיקול כזה. אדם גדול יכול לעשות פרשנות תכליתית, מה שכתוב פה זה לציבור הרחב. אחרים רוצים לטעון שבמקום שבו הטעם כתוב במפורש בגוף הגזרה, הרי בדרך כלל בגזרות לא כתבו, אנחנו יכולים לנסות להבין מה היה הטעם, אבל לא כתוב. למה פה כתבו לא יקרא לאור הנר שם היתה? הוסיפו גם את הנימוק, כדי להגיד לך שפה אתה יכול לעשות פרשנות תכליתית. ההלכה למעשה הדבר היא מעניינת בהקשר הזה, כמו שהזכרתי קודם, בשולחן ערוך מופיע, אפילו בגובה שתי קומות אסור לקרוא לאור הנר. למרות שאין חשש שם התתה. בסדר? יכול להיות שזה בעקבות רבי ישמעאל, שעשה פרשנות תכליתית וכמעט נפל, אז גזרו פה גזרה מיוחדת לא לעשות פרשנות תכליתית. אני לא יודע. אבל למשל, אם שומר, כן מותר. אם מישהו יושב לידך ושומר שאתה לא תתה. אתה קורא ומישהו לידך מסתכל שאתה לא תגיע. זה כתוב בהלכה מפורש, שמותר. לא יודע בדיוק איך קבעו את הלא פלוג פה. למה זה כן וזה לא. לא ברור לי. טוב, זה דוגמה אחת. מעבר לזה, יש מצבים שבהם, כמו שאמרתי קודם, נגיד שאני מגיע למסקנה שהדין המקורי היה מבוסס על טעות. טעות אפילו ברמה העובדתית, המדעית, משהו לא יהיה, כן, קינה, להרוג קינה בשבת. בסדר? אז ברור שעד עכשיו התירו להרוג קינה בשבת. חכמים, כתוב בדין הגמרא. מותר להרוג קינה בשבת, כי לא פרה ורבה, כי לא הנימוקים של הגמרא מביאה. עכשיו היום למיטב הידע המדעי שלנו זה לא נכון. אני חושב שגם במצב כזה אין מניעה לעשות פרשנות ולבטל את האיסור הזה. אבל יש לו איסור מדיני.
זה מדאורייתא,
לא? לא, לא, לא. זה היתר דאורייתא.
כן.
זה חדש איסור דאורייתא.
כן, גם
הוא... לחלוק אפשר לחלוק לא לכולם, אבל לא לחומרה. ברגע שכחמים קבעו להתיר, אתה לא יכול לחלוק.
אבל אין גם הוא על קינה כזאת, כי באמת לא כל הבנה, אם יש דבר כזה.
אוקיי. כן, יכול להיות. למרות שברור שהם דיברו על אותם קינים שלנו, רק הם לא הבינו את זה נכון.
הקינים
הבדיוניות שלא היו אף פעם קובעו את התקנה הזאת. יכול להיות. בכל אופן, במצב כזה אני חושב שמה שקורה זה לא דרישת טעם הדקרה, אלא זה קביעה שהתקנה מראש, או הדין, במקרה זה לא תקנה, הדין מראש היה עשה טעות, כמו במקח טעות. אנחנו עושים מקח. והתברר שהיה פה איזשהו עובדה לא נכונה, עובדה מהותית, לא נכונה ביסוד החוזה שחתמנו, או שקבענו איזשהו קניין או כלשהו, כזה או אחר. אז זה מתבטל. אז זה מתבטל, זה מתבטל, כי מראש הקביעה הזאת לא הייתה בתוקף, זה לא נקרא לבטל. זה נקרא מראש, זה פעם דיברנו על הביטול קידושין שאני עשיתי, ואמרתי שאנשים כל הזמן קוראים לזה הפקעה, אבל זה לא הפקעה, זה ביטול. יש הבדל. בקודם מקדש, הדתא דרבנן מקדש, אז חכמים, יש להם סמכות להפקיע. להפקיע קידושין קיימים. ביטול קידושין פירושו להגיד שהם אף פעם לא היו. זה לא להגיד, היה פה עד פסול למשל. פשוט אני מגלה לך שאף פעם לא היית, זה לא, לא שאני מבטל, שזה לא צריך סמכות. יותר מדי, שזה לא צריך בכלל בית דין. סתם רב מורה הוראה יכול להגיד. במצב כזה לא התקלמו את נדים. אין קידושין. הזוג לא נשוי. לא צריך אפילו בית דין בשביל זה. להפקיע זה סמכות של בית דין הגדול שבדור, שקודם הגדה של הלדה רבנן לקדש. אז הם יכולים להפקיע קידושין למרות שהם תקפים. להפקיע אותם. בסדר, לא ניכנס עכשיו למה ואיך.
אני כאן דרושה, אתה
מכיר את זה? כן.
ובביטול היא נכתב
מכתב אחד. לא, בשני המקרים היא פנויה.
לא, פנויה גרושה או פנויה...
בשני המקרים היא פנויה לא גרושה. גם בביטול וגם בהפקעה. בהפקעה אתה עוקר את הקידושים שהיו. בביטול אתה אומר שהם אף פעם לא היו.
אז למה אין
את חמינה? מי הסמכות לעשות? בדין הגדול שבדור אתה יכול להגיד שקודם מקדש וקדש על דעתם. על דעתי אני לא כזה מגלומן. לא חושב שכל אחד מישראל מקדש את אשתו על דעתי. אז איך אני מבטל קידושין? אני מבטל קידושין כי אני מראה שהוא פשוט לא חלו. לא, לא בגלל שמישהו יתלה את זה בדעתי. עכשיו, יש עוד כל מיני נימוקים. למשל, נימוק נוסף בסוגיית חברי, גם בביצה. אולי אני אראה לכם את זה בגמרא. אפילו כשמשך הזמן קצוב מראש, אגב, כשאל תקשו אל אישת ימים, אז כתוב שלושה ימים. במצב כזה גם צריך ביטול. הראשונים נחלקים בעניין הזה, אבל רוב הראשונים, כך פשט הגמרא, נראה שאפילו שקבעו מראש זמן קצוב לתקנה, עדיין צריך שיהיה בית דין שיבטל אותה. זה לא מתבטל בעצמו. כל מיני למשל לחרב דרבנו גרשום, שהיה לאלף שנים, כשזה הגיע אלף שנים, חכמים אמרו זה ממשיך הלאה.
זה לא יבדם את דרבנן את הביתה?
מה?
לא בבין דברי,
זה דורייתא אין דינים שהם לזמן קציר. זה היפותטי.
כן,
זה לא דין דורייתא, זה לשעתו. זה לא דין דורייתא. יש, הגמרא אומרת, בביצה, בדף ו, אז הגמרא אומרת שאפשר, אסור לעסוק בצורכי המת ביום טוב שני, אומרת, עקרונית מותר, אבל כשיש חברי, שזה היה איזו אומה ששיעבדה את ישראל, אז אסור. אז רש"י אומר, דאיקא חברי אומה רשעה שהיו מימי פרסים וכופים את ישראל לעשות מלאכתם, וביום טוב היו נדחים מהם על זה שהיו אומרים להם יום טובו. הם היו משעבדים את ישראל לעשות עבודות בשבילהם. אמרו, היום זה יום טוב, אנחנו לא יכולים. כך אמרו להם היהודים. עכשיו, אם הם היו עוסקים בצורכי המת, אז החברי היו רואים שזה לא יום טוב, היו לוקחים אותם לעשות עבודות, אז לכן אסרו לעסוק בצורכי המת. אז אומר התוספות שם, והאיתנה דאיקא חברי חיישינה, פרש רש"י וכולי, ואשתא בזמן הזה אומר תוספות שאין חברי מותר. כן? אז אומר התוספות, ואין לומר שצריך מניין אחר להתירו. למה לא? בטל הטעם, אוקיי? גם אם בטל הטעם צריך מניין, לפחות מניין, לפי הרמב"ם אפילו גדול בחומה או מניין. אז הוא אומר, וכיוון שזה הטעם משום חששה, ועברה החששה, עבר הטעם. והחנמי אמרינן גבי מים מגולין, דאסורים שמא נחש שתה מהם. ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו, אנו שותים מהם אפילו לכתחילה. אבל פשוט דבר שבמניין. בכל מקום רבנו תם היה אוסר. אופי, אז ברוך השולחן ועוד. מה זה אומר? זאת אומרת, ברור שתמיד זה תלוי בטעם, וזה כל הרעיון. זה תלוי בטעם, וכשבטל לטעם, אני רוצה לבטל את זה. איזה מין נימוק זה שתוספות אומר, טוב, עשו את זה רק בגלל החברי או רק בגלל הנחשים. תמיד זה כך. כל ביטול תקנה בגלל שינוי סיטואציה, זה בגלל שמה שעשו זה בגלל זה. בסיטואציה היום הדבר הזה לא קיים. אז לכן צריך לשנות.
אבל כאן זה יגרום לך עניין זה. זה לא עניין הלכתי, זה עניין של דעת. זה עניין של... זה לטובתך, שאתה לא...
זאת אומרת, זה לא איסור בכלל.
מה?
זה לא איסור, זה סכנה.
כן.
ובחברי? גם כן למנוע סכנה שהם יתעללו בנו, משהו כזה. אני חושב שאני, אבל הנימוק של תוספות, אני חושב שזה לא זה, אלא זה מה שאני כתבתי בטור הפרובוקטיבי, לא יודע שכל כל זה מעורר מהומות על הקטניות. אמרתי שהאיסור קטניות, גזירת קטניות, יש כאלה שקוראים לזה, למרבה האירוניה, אין לו שחר. אין לו שחר, כי אם אתה, כמו שהיום מסבירים לנו כל הזמן שמה פתאום בכל שקית אורז יש חיטה ואנחנו מוצאים בתוך תירס וכל מיני דברים מהסוג הזה. אם יש לך חשש אמיתי, אז תעצור את זה בגלל החשש, לא בגלל איסור קטניות או מינה קטניות, אלא כי באמת יש חשש, ואת צריך לבדוק בכל מקום שיש חשש לחמץ, תעצור את זה. לא רק זה, תעצור את זה גם לספרדים, לא רק לאשכנזים. למה אתה מכניס את זה לתוך גדרי מנהג הקטניות, ומה שהיה בזמנם נאסר, אבל קטניות ירוקות לא נאסר, אז השטויות האלה. אם זה חשש חמץ, אז תבדוק, נכון להיום, איפה יש חשש חמץ, ותאסור, זה בסדר גמור. צריך להיזהר מחמץ. אבל אם אתה אומר את זה רק מחמת מה שנהגו אז, אז קודם כל זה לא גזרה. כמו שאיסור קטניות נולד בימי הביניים. בימי הביניים לא הייתה סנהדרין ולא הייתה גמרא, ולא היה מי שיכול לקבוע גזרות. רב יכול לקבוע גזרות למקומו. אבל אין גזרות שנכנסות להלכה כדבר מחייב, לשולחן ערוך. רק סנהדרין או הגמרא יכולים לעשות דבר כזה. אלא מה? זה מנהג. בסדר, גם מנהג יש לו תוקף, אל תיטוש תורת אמך. אבל גם מנהג זה לא, זה חשש, זה מה שכתבתי שם. הדבר הזה הוא חשש. נגיד שיש, הדוגמה שהבאתי, כן, זה יש בור בכביש. בסדר? העירייה עוד לא תקנה. אז כולם נוסעים כמובן מסביב, לא לשבור את הגלגלים, נכון? צירים. אוקיי? בסדר, עכשיו העירייה תקנה את הבור. עכשיו כולם צריכים להמשיך לנסוע ככה, לעקוף את המקום הזה למרות שאין שם בור. למה לא? שרקתם עוד לנשותיכם. עד עכשיו היה אסור בגלל שהיה בור, עכשיו אין בור, בטל הטעם, אבל הדורות הקדומים נהגו לאסור לנסוע ישר, צריך לנסוע מסביב. אז למה אנחנו לא ממשיכים? כי התשובה, כי לא אסרו לנסוע ישר. מה שאמרו לך זה תיזהר על הציר שלך, זה הכל. עכשיו, במקום שאני לא צריך להיזהר על הציר, אז לא. לא קבעו איסור על הנסיעה ישר, אלא אנשים יזהרו מחשש שיקרה משהו. זה חשש, זה לא איסור. זה כמו, כן, הסיפור המפורסם על הרבי מגור עם המטטה. כן, שהוא אומר, מכירים, שהוא אומר לה, מה אני הבאתי את זה כבר? שהוא אומר לה, המשמש שלו, הם באים להדליק נרות חנוכה. אז הוא אומר לה, המשמש שלו, תזיז את המטטה מפה, הוא אומר שהמטטה ליד החנוכיה. שואל אותו למה? הוא אומר, כי שנה הבאה כל החסידים שלי ידליקו חנוכיה עם מטטה ליד. טוב, אז הוא הזיז את המטטה, הדליקו נרות. מה קרה שנה הבאה? כולם שמו מטטה, הזיזו אותו והדליקו נרות. זה מה שקורה כשהופכים חשש לאיסור. זה חשש, זה לא איסור. אז במקום שהחשש קיים, אז הוא קיים. תבינו, וזה הבדל שהוא קצת פורמלי, צריך להבין, זה לא כל כך טריוויאלי. כי הרי אם אנחנו אומרים שביסוד התקנה דרבנן יושבים נימוקים, אז בעצם כל תקנה דרבנן היא כזאת. היא באה להשיג משהו או למנוע משהו אחר. אז למה לא אומרים כל תקנה דרבנן שברגע זה בטל, אז התקנה לא קיימת. כי ישנם מצבים שקבעו את האיסור על המעשה. הטעם היה בגלל משהו כזה וכזה. ישנם מצבים שלא קבעו איסור, אלא פשוט יש חשש. זה רק שאלה פורמלית, האם קבעו איסור או לא קבעו איסור. ולכן כאן הכרונולוגיה חשובה. בגלל שדין קטניות נולד בימי הביניים, לא היה מוסד שיכול בכלל לקבוע איסור. לכן על כורחנו שפה לא נאסר הקטניות, אלא רק צריך להיזהר מחמץ. בסדר גמור, אז אני נזהר מחמץ. במקום שיש חשש חמץ, אני לא אוכל. אבל סתם בגלל שפעם נהגו קטניות, זה כמו הבור בכביש. אז צריך להבין, ברמה העקרונית זה באמת כן דומה לכל מצב של תקנה. כי כל תקנה או גזרה זה בעצם כדי שלא יקרה משהו. אז מה הבעיה? אז תמיד המצב יש לרבי מגור. אבל לא, כי במקום שחכמים קבעו, אז יש את העניין הפורמלי, כמו שראינו ברמב"ם. זה אסור. הטעם הוא באמת בגלל הנימוק. אבל האיסור נקבע כאיסור. עכשיו בשביל לשנות אותו צריך מניין, או אפילו גדול בחומה ומניין. המקום שלא קבעו בכלל איסור, רק נזרים. אז זה מה שקראתי שם חשש. ולא תקנה. בחשש ודאי שאפשר לשנות, וזה הדין חברי.
זה גם לשנות
אותו, כן, משם לקחתי את זה. אז זה נקודה אחת. נקודה אחרונה, שאני רוצה עוד כמה דקות, אם תרשו לי, יש רמב"ם מעניין, מישהו הזכיר את הקל וחומר מדרבנן לדאורייתא הקודם. הרמב"ם, בהלכה ד', שם באותו פרק שני מהלכות מבריאים, אחרי שהוא אומר שדאורייתא אפשר לשנות בכל מניין, ודרבנן צריך בית דין גדול בחומה ומניין. בהלכה ד' הוא אומר, יש לבית דין לעקור אף דברים אילו לפי שעה. תקנה תקנות דרבנן וגזרות. אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהיו גזרות אילו חמורים מדברי תורה עצמה, שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעקור הוראת שעה. אז לכן ברור שגם תקנות דרבנן הם יכולים. לא הבנתי, הרי בהלכה א' וב' הסברת לי שאין קל וחומר כזה. הלכה א' אומרת לי שדין דאורייתא אפשר לשנות בכל בית דין. לא צריך גדול בחומה ומניין. הלכה דרבנן החמירו יותר. נכון? עכשיו אתה אומר לי, שתי הלכות אחרי זה. אתה אומר לי, זה קל וחומר, אם הלכה דאורייתא אפשר לעקור, אז הלכה דרבנן ודאי אפשר לעקור, אפילו שהבית דין יותר קטן מהבית דין הקודם. איך זה מתקשר למה שהוא אמר למעלה? ברור שהדגש הוא על הלפי שעה. מה זאת אומרת? כאשר חכמים רואים שעכשיו, לפי שעה, לא בגלל שהטעם בטל, או הטעם לא שייך, או שהם חולקים על הבית דין הקודש, אלא עכשיו יש לנו איזושהי סיבה שנכונה להיום, שבגללה נכון לבטל את העניין הזה. אוקיי, אנחנו לא חולקים על הבית דין הקודם, אנחנו מתקנים תקנה חדשה. התקנה החדשה עוקרת את הקודמת, אבל אנחנו לא מבטלים את התקנה הקודמת, אנחנו מקפיאים אותה. כמו שבית דין הקודם יכולה לתקן תקנות, גם אנחנו יכולים לתקן תקנות. התקנה שלנו היא שהתקנה הקודמת אלה בינתיים. מה ההבדל מוקפד? מה ההבדל בין זה לבין לבטל את התקנה הקודמת? שזה לפי שעה. למשל, אם הבית דין בדור הבא יוכל להחזיר את זה, התשובה היא כן. כי הוא בסך הכל הקפאנו את זה, זה לא נקרא לחלוק על הבית דין הקודם. להפך, הוא צריך לא לחדש הלאה את ההקפאה הזמנית. עכשיו, זה דיוק ברמב"ם שבעיניי הוא מאוד יסודי ברמה הפרקטית. כי זה בעצם אומר שכל שאלות הסמכות לא רלוונטיות. במקום שבו יש צורך היום לבטל, כשאני בא לבטל כי אני לא מסכים עם בית דין הקודם, או כי אני חושב שהתקנה שלהם לא שייכת היום, אז יש את כל כללי שינוי התקנות. אבל במקום שבו אני רואה סיבה פוזיטיבית, למה בזמן הזה צריך לשנות, אז כל בית דין בכל דור יכול לעשות את זה. אין שום מגבלה, זה דיני שינוי. ולכן כל טענות הסמכות, אין לנו סמכות היום וכל דברים כאלה, לא קיימות, לפי הרמב"ם הזה. למרות שלכאורה כמעט אי אפשר לשנות כלום לפי המגבלות של האימא
בשם. אין בית דין היום.
מה?
אין בית דין.
אם יהיה הסכמה של חכמי ישראל של היום, אז זה יהיה הבית דין של היום.
גם מהקטניות, לא היה בית דין.
לא, נכון, אם היה קטניות, כמו, אם הייתה הסכמה סביב הקטניות, אז אפשר היה לקרוא לזה בית דין גם. אין בעיה. הבית דין של היום, מה הראיה שלי? כי הרמב"ם בהמשך אומר כיצד? בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג, כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מכים ועונשים שלא כדין. אבל אין קובעים הדבר לדורות ואומרים שההלכה כן הוא. וכן אם ראו לפי מתן מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה, כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהיקשר בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה. כשם שהרופא חותך ידו או רבלו של זה, כדי שיחיה כולו.
הוא לא מגין דוגמה על מה שהוא אמר מקודם. זה לא דוגמה לבטא משהו בשעה מה שבית דין הקודם אמרה.
הוא אומר, שראו לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על דברי תורה.
כן, לעשות סייג חדש, וראו
לא, זה הראיה שלי. למה הוא מביא את זה? כי מה שהוא אמר קודם, הוא לא אומר, הם לא מבטלים את הדין הקודם, הם עושים דין חדש. הדין החדש הזה שהדין הקודם בטל. זה תקנה חדשה. למשל, אנחנו עכשיו חושבים שנגיד, האיסור על אכילת עוף בחלב מביא לנזק. אנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה מדין הדגמרה. אנחנו קובעים תקנה חדשה שמותר לאכול עוף בחלב זמנית. והבית דין של הדור הבא גם כן נקבע לדור שלו. אנחנו לא יכולים להכניס את זה לתוך ההלכה, אנחנו לא יכולים לשנות את ההלכה. אנחנו יכולים לקבוע הלכה חדשה שמקפיאה את ההלכה הקודמת. ועל זה אומר הרמב״ם, הרי זה לא יהיה יותר גרוע. חכמים יכולים לבטל דין תורה, לא לתקוע בשופר, בראש שנה שחל בשבת. אז איך יכול להיות שאי אפשר לעשות את זה לדין דרבנן? עכשיו תשאלו מי יכול לעשות את זה, אולי בית דין גדול, אולי לא בחוכמה ולא במניין, אבל שיהיה סנהדרין. ברור שלא. בגלל זה הרמב״ם מביא את הדוגמה של בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. מי זה הבית דין שמכה ועונה שלא מן הדין? לאיזה בית דין זה מותר הסמכות הזאת? כל בית דין בכל דור. איך אני יודע את זה? שולחן ערוך בית מביא, זה סימן שמוקדש לבית דין שמכים ועונשים שלא מן התורה. שולחן ערוך לא מביא הלכות שלא נוהגות בזמן הזה. הריף, השולחן ערוך והטור לא מביאים, הרמב״ם כן. אבל הריף, הטור והשולחן ערוך לא מביאים הלכות שלא נוהגות בזמן הזה. ברור שבית דין גם בזמן הזה יכול לעקור להקות שלא מן הדין, להקות ולהרנוש שלא מן הדין. והרמב״ם אומר שהתקנה הזאת במקום שהשעה צריכה זה כמו בית דין שמקים עונשים שלא מן הדין. לכן זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. פה לא רק שצריך מניין אבל לא צריך שיהיה גדול בחומה ומניין, לא צריך אפילו מניין. אבל לא, מניין ברמה של בית דין הגדול. לא צריך שיהיה בית דין הגדול, צריך שיהיה הסכמת הבית דין הרלוונטי של אותו דור. כי אם השעה צריכה, לא ייתכן שלא יהיה מישהו שיוכל לטפל בעניין הזה. לא ייתכן ששאלות הסמכות יפגעו ביכולת שלנו להתמודד עם החיים. וזה נקודה שאנשים לא, אני לא חושב ששמו לב לדיוק הזה ברמב"ם, כי הדיוק הזה יש לו השלכות מרחיקות לכת ביותר על מה שקורה היום. על המון דברים שבעינינו, בעיניי, לא יודע, נראים ממש מזיקים כבר, לא שייכים, אלא יש דברים שממש מזיקים, ואנשים אומרים, אנחנו לא יכולים לשנות כי אין סמכות. אבל זה לא נכון, אנחנו יכולים להקפיא, גם אם לא לשנות.
חברים, זה לא מין, אם לא בית דין הגדול, אז מי הבית דין? יכול להיות שני בית דינים ש...
מן החינמי, אז אולי זה יהיה לכל אחד למקומו. או שצריך באמת קונצנזוס, אם לא יהיה קונצנזוס אז לא, אבל ברמה העקרונית, כמו החידוש השמיכה, אם אין קונצנזוס אז לא, אבל עקרונית יש מוצא, זאת אומרת, אם חכמי הדור הוא יהיה קונצנזוס מספיק, הכללים הם לא קשיחים, גם פה כמו בכל מקום אחר. טוב, בכל אופן, הנקודה, יש המון דוגמאות, אני רק אסיים בזה, כי אני לא רוצה לחזור לזה עוד פעם בפעם הבאה, אני רוצה כבר בפעם הבאה לסיים את הסדרה הזאת. יש המון מקומות שחכמים לאורך הדורות, הרבה אחרי הגמרא גם, ביטלו דיני דרבנן. יש עשרות רבות של דוגמאות לעניין הזה. מי שרוצה יכול לקרוא בספר של נריה גוטל, השתנות התוואים בהלכה, בפרק האחרון, שהוא עצמו כמובן ירביץ לי כשהוא ישמע שהפניתי לשם, כי הוא לא מסכים לעניין הזה. אבל מה שמופיע שם זה סדרה שלמה של שינויים של הלכות דרבנן מכל מיני סיבות, ויש כל מיני מכניזמים שמאפשרים לעשות את זה. בפועל אנשים עשו את זה. ולדעתי המכניזם הבסיסי הוא מה שאמרתי עכשיו. חכמים לא צריכים סמכות לזה. אתה צריך להיות הבית דין של יפתח, בדורך. אתה לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין, אתה לא צריך סנהדרין, אתה צריך להיות מי שבסמכותו לקבל החלטות לדור הזה.
זה מין דרמין זה כזה.
כן? זהו.